היום בשיעור בנושא מאוד מעניין, האם קורח הוא בעד ירושלים השלמה? עוד הרב, אתה מבלבל את ההיסטוריה? מה אתה שואל, האם קורח הוא בעד ירושלים השלמה? ומה הקשר בין קורח לירושלים? אז זה כמעט מזכיר את הדרשן שהיה לו איזה דרשה על קורח, אבל הגיעה פרשה אחרת, לא קורח. אז מה הוא עשה? זרק את הדפים שלו על הרצפה, ואז הוא התכופף והרים אותה, הוא אומר, אוי, האדמה בולעת את הדפים שלי כמו שבלעה את קורח? טוב, מכיוון שהגענו לקורח, נדרוש על קורח. אבל היום באמת, גם בלי הבדיחה הזאת, נדרוש על שאלה מעניינת מאוד, והיא, האם קורח הוא בעד ירושלים השלמה או לא? ותקף תראו מה תהיה מעניינת התשובה. אבל התשובה היא לא הומוריסטית, השאלה היא הומוריסטית, אבל התשובה היא אמיתית בתכלית האמיתות, הכל על פי דברי חז"ל. ואני רוצה להסתמך על גמרא במסכת נדרים ומסכת חגיגה, ותראו כבר את הקשר לירושלים משתי הגמרות. דרש רבה ואמרי לה, אמר רבי יצחק, מהו שכתוב בספר חבקוק פסוק כזה? שמש וירח עמד זבולה. יש פסוק בחבקוק, שמש וירח עמד זבולה. אנחנו יודעים שהמילה זבול היא בעצם שם נרדף לרקיע. כמו שאמר שלמה המלך, בנו בניתי בית זבול לך, מכון לשבטך עולמים. או כמו שאמר שלמה, הנה השמיים ושמי השמיים לא יכלכלוך, ואף כי הבית הזה אשר בניתי, כמובן בירושלים. אבל הגמרא דורשת את המילה שמש וירח עמד זבולה בקונוטציה או בהקשר לגמרא אחרת שצריכים להקדים אותה, שבמסכת חגיגה מבואר כמה רקיעים יש. ריש לקיש אמר שבעה רקיעים הם, שבע דרגות ברקיע, ואלו הן וילון, רקיע, שחקים, זבול, מעון, מכון, ערבות. שבעה רקיעים. עוד לא הגיע האסטרונאוט שהגיע לשבעת הרקיעים האלה, אבל אני רוצה לדבר רק על... והגמרא מסבירה מה קורה בכל אחד ואחד. טוב, נקרא את הגמרא מה קורה בכל אחד ואחד מהם. וילון, זה הוילון שהשמש וירח, נכנס שחרית ויוצא ערבית, ומחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית שנאמר, הנותך הדוק שמיים וימתחם כאוהל לשבת. אז הוילון זה כאילו הרקיע הנראה לנו, ששם מתגלית זריחת השמש. רקיע זה אחד מעל זה, שבו חמה ולבנה הכוחים ומזות קבועים, שנאמר, ויתן אותם אלוקים ברקיע השמיים. שלישי זה שחקים, שבו ריחיים עומדות ותוכנות מן לצדיקים, שנאמר ויצב שחקים ממעל ולדלתי שמיים פתח. הגענו לזבול, כן? אז יש וילון, רקיע, שחקים, זבול. אגב יש עוד מעון, מכון ערבות. זבול, שבו ירושלים ובית המקדש ומזבח בנוי. מה, חשבתי שבית המקדש בנוי איפה הכותל? נוסעים בקו אחד, בקו שלוש, מישהו נסע בקו שלוש לזבול? זבול שבו ירושלים ובית המקדש ומזבח בנוי. כלומר, יש ירושלים של מעלה כנגד ירושלים של מטה, שהגמרא אומרת במקום אחר, לא אבוא בירושלים של מטה, שאבוא תחילה בירושלים של מעלה. אז יש ירושלים של מעלה שנמצאת בזבול, אז לכן כתוב זבול שבו ירושלים ובית המקדש ומזבח בנוי, ומיכאל שר הגדול עומד ומקריב עליו קורבן, שנאמר בנו בניתי בית זבול לך, מכון לשבטך עולמים. אחרי זה יש עוד, אמרנו עוד שלושה רקיעים, שזה מעון מכון ערבות, לא נאריך בזה כי זה לא נושא שלנו, נושא שלנו הוא ירושלים ומחלוקת קורח ועדתו שמגיעה לירושלים. הכיצד? הגמרא בנדרים דרש רבה ואומר ככה, מה דכתיב שמש וירח עמד זבולה? הרי לפי הגמרא בחגיגה, שמש וירח הם קבועים ברקיע השמיים. יש וילון, רקיע, שחקים, זבול. הפירוש השמש והירח עלו, קפצו ממדרגתם ברקיע לזבול. זה שואל רבה. איך חבקוק אומר שמש וירח עמד זבולה? שמש וירח בזבול, מהי בעיין? מה הם עושים שם? והברקיע קבי, הלא הגמרא בחגיגה, אומרת שהם קבועים ברקיע, או כתוב בתורה, ויתן אותם אלוקים ברקיע השמיים להעיר על הארץ. מלמד שעלו בזמן מחלוקת קורח ועדתו, עלו שמש וירח מרקיע לזבול. עלו לזבול. מה הזבול? בית המקדש. ואמרו לפניו, ריבונו של עולם, אם אתה עושה דין לבן אמרם, אנו מאירים, ואם לאו, אין אנו מאירים. כלומר, כמו שנגיד, עושים הפגנות עכשיו למען השבת הגופות של הקצין, הדר גולדין ואורון שאול, אז איפה עושים את ההפגנות? כולם עולים לירושלים, מפגנים מול הכנסת. כי זה המקום המרכזי של האומה, כנסת, שם מתקבלות כל ההחלטות. כיוצא בדבר, אתה אומר, השמש והירח עולים למקום מרכזי, לאן? לזבול. מה נמצא בזבול? בית המקדש. אז הם עולים מרקיע לזבול ואומרים, אם אתה עושה דין לבן אמרם, אנו מאירים, ואם לאו, אין אנו מאירים. אז פה כבר זה יותר מהפגנות של היום, שמאיימים בסנקציות. אם אתה עושה דין, אם אתה עושה דין לבן אמרם, אנו מאירים, ואם לאו, אנו לא מאירים. למה הם קוראים לו בן אמרם? למה לא קוראים לו משה רבנו? ומה זה מותר לאיים בסנקציות? אז כמו חברת חשמל. אנשי חברת חשמל רק תיגע בפנסיה שלהם, רק תיגע בזכויות של חשמל חינם, מיד תראה כל המדינה בעלתה, כמו שהיה בניו יורק לפני 30 שנה. 3 ימי חושך יהיו אם תיגע בזכויות של חברת חשמל. למה? יש להם את היד על הברזים, היד על השלטר. היד על השלטר מנצחת. היה ממי? מהשמש והירח. אז זה לגיטימי. אז רבה נותן חוקיות, לגיטימציה, לחברת חשמל, שעם היד על השלטרים, לא יעלה על הדעת. אלא מה צריכים לפרש? מה מתכוונים? מה מתכוון רבה? אנו מאירים, ואם לאו אין אנו מאירים. ולמה הם עולים לזבול? בגמרא בנדרים לא מבואר למה הם עולים מרקיע לזבול, אבל לפי איך שהסברנו, בזבול נמצא בית המקדש ונמצאת ירושלים, וכל זה למה? וכל זה למה? התבונן מה שכתוב פרשת שבוע בתפילה של משה רבינו. משה רבינו אומר בפרשה, ויאמר משה, בזאת תדעון כי השם שלחני לעשות את כל המעשים האלה כי לא מליבי, ואז הוא עושה טסט, מבחן. אם כמות כל אדם ימותון אליהם, ופקודת כל אדם יפקד עליהם, לא השם שלחני. ואם בריאה יברא השם ופצתה דמה את פיה, ובלה אותם את כל אשר להם וירדו שאולה, וירדו חיים שאולה, וידעתם כן יעצו אנשים האלה את השם. ואין כחלותו לדבר את כל הדברים האלה, ותיבקע אדמה אשר תחתיהם, תפתח הארץ את פיה וכו' וכו'. משה רבינו אומר שני צדדים, כמו תנאי כפול, שקוראים לזה תנאי בני גד ובני ראובן. אם כמות כל הלימודים האלה, לא השם שלחני. ואם בריאה יברא השם, השם שלחני. כאילו אפשר להגיד שמשה רבינו הולך על כל הקופה. השם שלחני או השם לא שלחני. מה קרה למשה רבינו? מי הבטיח לו? מה תגיד לי? טוב, הוא למד פרקי אבות. פרקי אבות כתוב שעשרה דברים נבראו בערב שבעה בין השמשות, ואחד מהם פי הארץ. אז הוא למד פרקי אבות, אז הוא ידע שארץ תבלע את כוח. איפה היה? היה לו נבואה שהשם ישמע בקולו. מאיפה הוא ידע שככה יהיה? אם נשווה את זה לאליהו ברק ארבל, שהוא היה פחות אולטימטיבי. אליהו בר כרמל גם כן נשא תפילה שתרד אש מהשמיים, אבל הוא לא היה חד משמעי. איך הוא אמר? שנביאי הבעל נקבצו להר הכרמל, ואז הוא מעטל בהם, והוא אומר, קחו את הפר האחד ועשו ראשונה, כי אתם הרבים, לא עזר כלום, אין קול ואין עונה ואין קשב, טוב, הגיע התור של אליהו, אז מה הוא אומר? ויהי בעלות המנחה והיגש אליהו הנביא ויאמר, השם נושא תפילה. ומה הוא אומר בתפילה? כמה צדדים יש בדברי אליהו בהר הכרמל? אני משווה את זה לשני הצדדים בנאומו של משה בפרשה. ויהי בעלות המנחה ויגש אליהו הנביא ויאמר, השם אלוקי אברהם יצחק וישראל, היום יוודע כי אתה אלוקים בישראל ואני עבדך, ובדברך עשיתי את כל הדברים האלה, כי הרי הוא הקריב בחוץ, זה על פי נביא הוראת שעה. הוא מתפלל, ענני השם ענני, ואז מה יהיה? וידוע העם הזה כי אתה השם האלוקים ואתה הסיבות את ליבם אחורנית. ואם השם לא יענה לו, אז הוא לא בטוח. אין לנביא ביטחון שהשם עושה את דברו, כי השם לא עובד אצל הנביא, הנביא עובד את השם. אבל אליהו לא יכול להגיד לשם, ואם לא, אז האמת כי נביאה הבא. חס ושלום להוציא מילה כזאת מהפה, אי אפשר להוציא מילה כזאת מהפה. אלא אם תענה לי, נזכה שיהיה קידוש השם, וידעו העם הזה, כי אתה השם אלוקים ואני עבדך. ואם לא, אז לא ידעו. והוא לא אומר תאים לו. ואז קרה נס, ותיפול אש השם, ותאכל את העולה ואת העצים ואת האבנים ואת האפר, ואת המים של תהליכיך, וירא כל העם ויפלו על פניהם ויאמרו, השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים. אז אליהו הנביא זכה לנס, אבל לא יעז להגיד שני צדדים, כי אין לו רשות. אז נשאלת השאלה על משה רבנו, מי נתן לו רשות להמר על שליחותו? תשובה, ציר הוויכוח של קורח היה על שליחותו של משה. נכון שזה התחיל מנשיאותו של ניצפן בן עוזיאל, ואז הוא אמר, הוא מינה את אחיו, כהן גדול, אז הוא ערער, המילה של קורח היה ערעור על הקביעה של משה שאהרון יהיה כהן גדול, ועל רקע זה הרי הקריבו 250 איש את הקטורת לבחור מי הוא הכהן הגדול באמת, במי השם חפץ. אבל הוויכוח באמת היה על שליחותו של משה. כלומר, שמתוך שקורח הטיל ספק בלב העם וקרא לבני גד ובני ראובן ואמר להם, הרי הבכורה ניטלה מהבכורים וניתנה למי? ללוויים, בגלל חטא העגל. ומי שעשה את העגל זה דווקא אהרון, ואהרון דווקא נתמנה להיות כהן גדול. איך יכול להיות שמי שעשה את העגל הוא יהיה הכהן הגדול? לא נתפס. ואז הוא עשה תרגילים, וידוע הסיפור של תלית שכולה תחלת, לקח 250 אנשים ולבישם תליתות שכולם תחלת, ובמדרש רבה מובא הסיפור הזה, בא ואמר למשה, תלית שכולה תחלת, מה הוא פטורה מן הציצית? אמר לו, חייב בציצית. אמר לו קורח, תלית שכולה תחלת, אין פותרת את עצמה, וארבעה חוטים פותרים אותה, איזה מין דינים אתה ממציא? אחר כך עוד תרגיל עשה לו, בית מלא ספרים, חייב במזוזה או לא? אמר לו, חייב במזוזה. אמר לו, איך זה יכול להיות? אם יש כל כך הרבה ספרים בבית, חייב במזוזה, ואז פרשה אחת שבמזוזה פותרת את כל הבית. אמר לו, דברים אלו לא נצטווית עליהם, ומלבך אתה בודען. אז קורח ערער על משה שהוא בודה מליבו את כל הנהגות ואת כל המצוות. ובירושלמי כתוב, והמשך המדרש שם עוד על אהרון, שבאו בני ישראל לתת לאהרון ובניו חזה ושוק, עמד קורח כנגדו ואמר, מי ציווה אתכם ליטול? משה רבינו, לא ניתן כלום, לא ציווה המקום בכך. הוא בא בירושלמי, באותה השעה אמר קורח, אין תורה מן השמיים, ולא משה נביא ולא אהרון כהן גדול. כלומר, קורח מערער על עצם מנהיגותו ונבואתו של משה. לאור המחלוקת האישית על לסיעותו שנצווה בן עוזיאל, יש כאן ויכוח על כל המצוות שמצווה משה. הרי בהר סיני השם ציווה אותו את המצוות וכולנו ראינו, כן, זה היה בהר סיני. אבל כל המצוות, זה מה שראינו בהר סיני, אבל מה שהיה באוהל מועד זה גם כן ציווה משה. אומר הרמב״ם בהלכות יסודי התורה, משה רבנו לא האמינו בו ישראל לפני האותות שעשה, שמאמין על פי האותות יש בליבו דופי, אפשר שיעשה עוד בעלת וכישוף. במה האמינו במשה? מועד הר סיני, שאיננו ראו ולא זר, ועודנו שמענו ולא אחר, האש, הקולות, הלפידים, והוא ניגש אל הערפל, והכל מדבר אליו, ואנו שומעים, משה, משה, לך אמור להם כך וכך. נמצא שמעמד הר סיני לבדו ירעיה לנבואתו של משה שהיא אמת שאין בה דופי. אז אומר הרמב״ם לפי כך, אם יעמוד נביא ויעשה אותות ומופתים גדולים ויבוא להכחיש נבואתו של משה רבנו, אין שומעים לו, כי נבואת משה רבנו איננה על פי האותות, אלא בעינינו ראינו ובאוזנינו שמענו. למה הדבר דומה? לעדים שעידו לאדם על דבר שראה במו עיניו, יגידו לו מה שראית זה לא נכון. הוא אומר, אתם ודאי ידי שקר. כלומר, מי שמכחיש את נבואתו של משה הוא מכחיש את מה שראינו בהר סיני. אז לכן משה רבנו גדול הנביאים. יוצא שקורח שמערער על שליחותו של משה, אומר הירושלמי שאמר קורח באותה שעה אין תורה מן השמיים ואין משה נביא ולא אהרון אחיו כהן גדול. אם משה לא נביא אז אין ירושלים. למה אין ירושלים? איפה כתוב בתורה על בחירתה של ירושלים? בספר דברים כתוב בסך הכל המקום אשר יבחר השם, וקמת ועלית אל המקום אשר יבחר השם. אבל מה זה המקום אשר יבחר השם? באמת המקום שיבחר השם זה משתנה מדור לדור, שבדור הראשון שנכנסו לארץ היה משכן בגלגל, ואחרי הגלגל היה משכן בשילו, אחר כך באו לנוב וגבעון. אז המקום שיבחר השם הוא נדד ממקום למקום עד שנבחרה ירושלים. אבל איך ירושלים נבחרה? על פי נביא, על פי נביא, שנאמר שגד הנביא אמר לדוד, עלה הקם לשם מזבח. אז דוד המלך ושמואל דרשו את המקום של ירושלים, ידעו שזה בשבט בנימין, שזה המקום שבחר השם, אבל הם חיכו להוראה של הנביא עד שבא גד הנביא ואמר להם, עלה הקם לשם מזבח, כאשר השביח, עלה הקם לשם מזבח בגורן הרבנה יבוסי, ואז דוד קונה את הגורן מהרבנה יבוסי, ואז השם עונה לו באש מן השמיים שהוא מעלה עולות ושלמים. כתוב בדברי הימים שירדה אש מן השמיים והחלת העולות והשלמים. יוצא לסיכום, בחירתה של ירושלים גם היא תלויה בנביא. ומי אמר לשמוע לנביא? משה רבנו, שכתב בתורה כי יקום מקרבך נביא וכו' וכו'. אז כתב משה, נביא אמת, נביא שקר, יש נביא אמת, יש מצוות עשה, אליו תשמעון. זה בתנאי שיש מצווה לשמוע למשה. אם יש מצווה לשמוע למשה כי משה הוא הנביא, אז משה מצווה לשמוע לנביא, והנביא אומר לדוד המלך להעלות את העולה והשלמים בירושלים. נמצא לסיכום, בחירתה של ירושלים היא על פי נביא, אי אפשר לבחור את ירושלים בלי נביא. ולכן דחיקה דוד, אפילו שדוד ידע את מקום מה של מקומו של בית המקדש, עדיין לא יכול היה לבנות בית המקדש, לא הוא ולא שלמה, עד שיגיד לו הנביא את ההוראה, כי כתוב בתורה, המקום אשר יבחר השם. איך נדע שהשם בוחר? אומר הספרי, אשר יבחר השם על פי נביא. יוצא שלפי קורח, שאמר שמשה לא נביא, אז גם אין מצווה לשמוע לאף נביא, כי קורח אמר אין משה נביא, ואין תורה מן השמיים, ולא אהרון אחיו כהן גדול, אז אין מצווה לשמוע לנביא. אין מצווה לשמוע לנביא, אז אין ירושלים. אין ירושלים, אין בית מקדש. אבל בשביל מה השם ברא את העולם? השם ברא את העולם בשביל ישראל. אבל אם אין עם ישראל ואין בית מקדש, למה השם ברא את העולם? נחזיר את העולם לתוהו ובוהו. לכן השמש והירח יוצאים מרקיע לזבול ועושים הפגנה. הפגנה לא עם ידיים על ברז השלטרים, אלא באים להגיד את האמת, העולם נברא בשביל ישראל. ישראל, בית המקדש שלהם זה בירושלים, ויש בית המקדש שלמעלה, שבנוי בזבול, והוא כנגד המקדש שלמטה. ואמרו חז"ל, שאמר הקדוש ברוך הוא, לא אבוא במקדש של מטה, שאבוא בירושלים של מעלה, עד שיתקיים הפסוק, כי בחר השם בציון, היווה למושב לו. איך נדע שהשם בחר בציון? על פי נביא. אבל אם משה לא נביא, אז אין נביא. אז אם קורח הוא בעד ירושלים השלמה, בכלל לא בעד ירושלים, הוא לא בעד משה רבינו. השאלה היא הזויה, כי לפי קורח אין ירושלים, אין משה רבינו נביא, ואין בית מקדש, ואין ירושלים, ואין המקום אשר יבחר השם, אז אין ירושלים. יוצא השמש והריח, הרי אנחנו לא מאירים, אין לנו מה להאיר, בשביל מה העולם קיים, אם לא בשביל ישראל, כמו שאומר רש"י, בראשית ברא אלוקים, בשביל ישראל שיגיעו לבית המקדש. אנחנו לא מאירים. יוצא שקורח באמת הימר במחלוקתו על שליחותו של משה, ולכן משה רבינו אומר, השם שלחני או השם לא שלחני? אני חייב לעשות אות לשני הצדדים. אם האדמה תבלע את קורח, זה יהיה אות שהשם שלחני. ואם כמות כל אדם ימותון אלה, לא השם שלחני, שככה טוען קורח. לכן משה הוא כבר עם הגב אל הקיר, הוא נדחק על ידי קורח, שאומר אין משה אמת, ואין שליחותו של משה אמת. בגלל שכאן הוויכוח הוא לא על פריימריז, או על נשיאותו של צפן בן עוזיאל, זה רק העילה לדבר. אבל עכשיו נתפתחה מחלוקת רצינית, אם יש תורה מהשמיים או אין תורה מהשמיים, אם משה נביא או לא, אם יש נביא או אין נביא, ואם אין נביא אז רואים איזה תוצאות הגענו. לכן, אליהו בהרי הכרמל לא אמר שני צדדים. ולמה לא אמר? כי אין הבטחה לנביא שהשם ישמע את דבריו, בגלל שייתכן והשם לא רוצה להתגלות כרגע, אבל בכן השם ענה הוא באש מהשמיים, אבל אין לו הבטחה, לכן אליהו לא אמר שני צדדים. אבל משה היה חייב להגיד שני צדדים, השם שלחני או השם לא שלחני, כי זו הייתה כפירתו של קורח בנבואתו של משה. ולכן, זה גם תשובה לשאלה הבאה, והיא, שכתוב בזוהר הקדוש, מצווה להתפלל לרשעים שיחזרו בתשובה. והנה, לא מצאנו שמשה מתפלל שקורח יחזור בתשובה, אלא רק מתפלל עליו שתפתח הארץ את פיה. ומה עם מידת הרחמים? מה עם כוח התשובה? למה משה לא מתפלל? תשובה. כי עכשיו זה לא שאלה של החטא של קורח. עכשיו נשאלה השאלה האם משה מנהיג, האם משה שליח, האם יש תורה מהשמיים או לא. נגיד שקורח יחזור בתשובה. אבל השאלה שהוא שאל מהדהדת בעם ישראל, וכבר הוא הקהיל את כל העדה, אז כולם עכשיו לא בטוחים האם משה מנהיג, האם יש תורה מהשמיים, או אולי קורח צודק. חייבים לזה הוכחה. זה הסיבה שפרקי אבות כתוב שפי הארץ נברא בערב שבת בין השמשות. ולמה בערב שבת? מה דחוף? כי פי הארץ זה בעצם קיום העולם, כמו שהסברנו. כמובן שקורח ערער על משה, ואם אין משה אין תורה מהשמיים. אם אין תורה מהשמיים אז אין עם ישראל, אין עם ישראל אין עולם. אם אין עולם, שבורים את העולם צריכים לברוא גם את האמצעי לקיום העולם. האמצעי להמשכיות קיום העולם בזמן משה זה פי הארץ, שזה הוכחה. אז לכן נברא פי הארץ בראשונה בין השמשות. ועוד דבר, מה נברא? נברא גם כן המטה. אז אם כן יוצא שזה האות, פי הארץ זה אות לשליחותו של משה. אבל הפרשה שלנו אנחנו רוצים שתי אותות. עוד אחת של בליעת פי הארץ, עוד שני של פרח מטה אהרון לבית לוי. מה צריכים את זה? כיוון שקורח ערער גם השליחותו של משה וגם, האם באמת השם בחר בשבט לוי? שהרי קורח ערער והקים את הבכורות ואת בני ראובן, שראובן הוא הבכור. אז אם כן, מי אמר שהשם בחר באהרון? כמו שאמרנו, שאהרון עשה את העגל, אז מה, הוא יבחר? אז פה באנו לשאלה. השאלה אישית על אהרון, אבל זו שאלה, האם השם החליף באמת את הבכורות בשבט לוי? אני מדגיש, בשבט לוי. לכן כתוב, הנה פרח מטה אהרון לבית לוי. כלומר, פריחת המטה מסמלת או מוכיחה את בחירתו של שבט לוי במקום הבכורות. טוב, עדיין יקשה וישאל השאלה, תישאל השאלה, אבל מתוך שבט לוי, מי הוא הכהן הגדול? אולי קורח הוא גם משבט לוי. אז יש הרבה בני לוי, מי אמר שהשם בחר דווקא באהרון? על זה עיררו 250 איש, אמרו, כל עדי כולם קדושים, גם אנחנו רוצים להיות. אבל הוא אומר להם משה רבנו, תראו, אחד יחיה, אחד מהקטורת יחיה, 250 ימותו. מה? אז לא כדאי? כי הסיכוי לחיות הוא אחד ל-250. כמה זה אחד ל-250? פחות מ-1%, 0.4%, זה הסיכוי לחיות. שווה להקטיר קטורת? ממש לא. סיכוי אפסי להינצל. אז מה הם חשבו? ה-250 איש. הם אמרו, שווה למות. טוב למות. מה אמר טרומפלדור? טוב למות בעד ארצנו. איפה זה? אז לא היה ארצנו. הם אמרו, טוב למות בעד הקטרת הקטורת. כי הקטורת זה התקרבות עצומה לשם יתברך. שווה להתקרב לשם יתברך ולמות. שווה. אם אנחנו ביהדות מקדשים את המוות או מקדשים את החיים. כל אלה שמסביבנו שנלחמים כביכול על ירושלים, מה כל כך הם נלחמים על ירושלים? הם יודעים טוב מאוד שבחר השם בציון יבא למושב לו. כמו שבחר את ירושלים, אז בחר בעם ישראל. הם נלחמים על הבחירה. הם רוצים בכוח לזכות להיות העם הנבחר. אבל זה לא היה ולא יהיה, כי בחר השם בציון. לכן הוויכוח הוא למי שייך את ציון, לנו או להם. ועכשיו 250 איש, מה אמרו? שווה למות. שווה להיות שהידים. למה? לזכות לקטורת. מה קראנו בשבוע שעבר? לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. אל תמציאו לי המצאות חדשות. אני קטנתי בתורה וחי בהם ולא שימות בהם. שאדם צריך לקדש את השם בחיים, לא לקדש את השם במוות. לכן הוא מזהיר את ה-250 איש. אבל מה אם זכו 250 איש? שעשו מהמחתות שלהם ריקועי פחים ציפוי למזבח. מה? כזה זכות? כן? הם התכוונו לשם שמיים. אז מותר למות לשם שמיים? לא. שזה עשו מריקועי פחים ציפוי למזבח. שמי שיתקרב למזבח יזכר, אלה מסרו את נפשם על קדושת השם, מה שהשם לא ביקש, כמו נדב ואביהו, אשר לא ציווה אותם. הם רצו לזכות לקרבת אלוקים בצורה שהשם לא ציווה. והשם לא ציווה, השם בחר רק באהרון. זו הסיבה שקורח נבלע באדמה. אבל 250 איש זכו שעשו מזה מחתות ריקועי פחים. כוונתם הייתה לשם שמיים. ללמד לך שגם לשם שמיים צריך לבדוק מה עושים לשם שמיים. מרצון, משתדל, א', שמעשינו יהיו לשם שמיים, ב', שזכה שמעשינו יהיו רצויים בעיני השמיים. שבת שלום.